פרק י' ג' בן שנה שאול במולכו ושתי שנים הלך על ישראל. מפרש רש"י, אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כבן שנה שלא טעם טעם חטא. אם כן, מה פירוש בן שנה שאול במולכו? שלא טעם טעם חטא כמו ילד בן שנה. הסבר שני, ויש לפתור בן שנה שאול במולכו בשנה הראשונה שהומלך בה. והוא מלך שתי שנים על ישראל, ובשנה הראשונה מיד ויבחר לו שאול 3,000. כלומר, מפרש רש"י בפירוש השני, שהכוונה שאול מלך שנתיים, ומה שמסופר כאן בפרק היה בשנה הראשונה למולכו. פסוק ב' ויבחר לו שאול 3,000 מישראל, והיו עם שאול 2,000 במכמס, ובהר בית אל, ו1,000 היו עם יונתן בגבעת בנימין, ויתר העם שילח איש לאוהליו. אם כן, פעם ראשונה יש לנו צבא מסודר, יש מחנה צבאי שנמצא עם שאול, 2,000 נמצאים איתו, 1,000 חיילים קבועים נמצאים עם יונתן, ואת יתר העם משלח שאול לביתו. פסוק ג' ויך יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע, וישמעו פלישתים ושאול תקע בשופר, בכל הארץ למור ישמעו העברים. אם כן, יונתן הורג את נציב פלישתים. מי הוא אותו נציב פלישתים? פרש המצודת ציון, ממונה העומד על ישראל לגבות מס. אם כן, הריגתו מסמלת שעם ישראל מורד בפלישתים, ואם כן, זה אות לתחילת המרד. אם כן, שאול תקע בשופר כדי שישמעו העברים. מה הם צריכים לשמוע? מפרש רש"י, כדי שעם ישמע שהם מרדו בפלישתים וישמרו מהם. כלומר, צריכים לדעת שעכשיו צריכים להיכנס לאיזה כוננות של מלחמה. פסוק ד' וכל ישראל שמעו למוריקה שאול את נציב פלישתים, וגם נבאש ישראל בפלישתים, ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל. אם כן, מה זה וגם נבאש ישראל בפלישתים? מפרש הרד"ק, נבאש מלשון נתעב, כמו שמתאב אדם הדבר המביש. אם כן, הפלישתים מחליטים לא לעבור לסדר היום על הריגתו של אותו נציב, ולכן, פסוק ה', ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל 30,000 רכב ו-6,000 פרשים, ועם כחול אשר על שפת הים לרוב, ויעלו ויחנו במכמס קדמת בית אבן. כן, הפלישתים מרכזים כוחות עצומים, עד שכאן הפסוק נותן ביטוי לכמות החיילים, שככל אשר על שפת הים לרוב. ואיש ישראל ראו כי צר לו כי ניגס העם, והתחבאו העם במערות, בחבכים ובסלעים ובצריחים ובבורות. אם כן, הפלישתים מתחילים ללחוץ על עם ישראל, והתגובה של עם ישראל זה הם מתחבאים. אם כן, מתחבאים בכל מקום מחבו, בחבכים, כוונה בין הקוצים, מפרש המצודת ציון, בצריחים מגדלים גבוהים. אם כן, בכל מקום שבו אפשר להתחבא, שם עם ישראל מחפש איזשהו מסתור. פסוק ז', ועברים עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד, ושאול עודנו בגלגל וכל העם חרדו אחריו. אם כן, לא רק זה שחלק מן העם מתחבא, אלא חלק יותר מזה עוזב את ארץ ישראל המערבית ועוברים לעבר הירדן המזרחי. מפרש רש"י, עברו את הירדן ארץ גד לברוח מפני הפלישתים, שהפלישתים היו בארץ כנען בעבר הירדן ימה. אם כן, מציאות עגומה מאוד של עם ישראל, שחלק מתחבאים בכל מקום אפשרי, חלק בורחים לעבר הירדן המזרחי. פסוק ח', ויוכל שבעת ימים למועד אשר שמואל, ולא בא שמואל הגלגל ויפץ העם מעליו. פרש המצודת דוד, מהם אותם שבעה ימים שחיכה שאול? אם כן, אותם שבעה ימים ששמואל אמר לו לחכות, אשר אמר לו שמואל, רוצה לומר הזמן שקבע לו שמואל מאז משכו למלך, כמו שנאמר בפרק י' פסוק ח'. שם אנחנו למדנו בפרק י' פסוק ח', שכאשר שמואל משך את שאול למלך, הוא אמר לו, וירדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך לעלות עולות לזבוח זבחי שלמים, שבעת ימים תאכל עד בואי אליך, והודעתי לך את אשר תעשה. כלומר, אמר לו שמואל, שיחכה שבעה ימים עד אשר הוא יגיע, ולא יעשה שום דבר עד אשר הוא מגיע. והנה, העם מחכים, שמואל לא מגיע בתחילת היום, ויפץ העם מעליו, אם כן, אנשים, גם מי שהגיע לגלגל, אנשים בורחים ממנו. פסוק ת' ויאמר שאול הגישו אלי העולה והשלמים, ויעל העולה. מפרש הרד"ק, כי שמואל אמר לו שהוא יבוא אליו לסוף שבעת הימים לעלות עולות ולסבוח זבחי השלמים. ואמר לו שבעה ימים תאכל עד בואי אליך. וכאשר ראה שאול כי לא בא ביום השביעי בבוקר לעלות העולה, וכבר הכין העולה והשלמים כמו שאמר לו שמואל, אמר שאול שיגישו אליו העולה והשלמים כי הוא יעלה אותם. וחטא בזה כי היה לו להאכיל כל היום עד הערב. שאול היה צריך לחכות עד הערב, כי שמואל אמר לו ביום השביעי, הוא לא אמר לו בבוקר או אחרי הצהריים, כי הוא בזמנו בא בו ביום, כמו שנאמר, ויהי ככלותו. כלומר, שמואל באמת הגיע באותו יום, אחרי ששאול סיים את ההקרבה, שמואל הגיע. אבל בקריבו קורבן והוזר, לא חטא בזה, כי יתר הבמות היה אז, וזר המקריב בבמת יחיד. כלומר, מציין כאן הרד"ק, ששאול לא עבר על כך שהוא הקריב מחוץ למשכן, מכיוון שהמשכן נמצא באותם ימים בנוב, ובאותם ימים יש היתר להקריב בבמת יחיד מחוץ למשכן. לכן זה ששאול הקריב, בזה אין בעיה הלכתית. כל הבעיה כאן, ששאול לא חיכה לשמואל, כי כך ציווה אותו שמואל, שיחכה לו עד שהוא יגיע. פסוק י' ויהי ככלותו לעלות העולה, והנה שמואל בא ויצא שאול לקראתו לברכו. לברכו מפרש התרגום יונתן, לשאול בשלומו. ויאמר שמואל, מה עשית? ויאמר שאול, כי ראיתי כי נפץ העם מעליי, ואתה לא באת למועד הימים, ופלישתים נאספים מכמס. אומר שאול, אני רואה שאתה לא הגעת, והעם התחיל לברוח, כי הם רואים שאני מחכה, ואתה לא מגיע. הם הבינו שכנראה המערכה אבודה, והתחילו לברוח. ואומר, אתה ירדו פלישתים אליי הגלגל ופני אדוני לא חיליתי, ואתאפק ועלי העולה. פרש הרד"ק, מה פירוש ואתאפק? התחזקתי ועברתי על רצוני ועל מצוותך. כלומר, למרות שאמרת לא, וגם רציתי לשמוע בקולך, אבל עברתי גם על רצוני שלא להקריב, וגם על מה שאתה ציווית. ויאמר שמואל לשאול, נשכלת. לא שמרת את מצוות אדוני אלוהיך אשר ציווך, כי אתה הכין אדוני את ממלכתה על ישראל עד עולם. פרשה, מצודת דוד, נשכלת, עשית מעשה סיכלות במה שלא המתנת כל היום עד בואי. ולא שמרת את מצוות השם. כלומר, שאתה היית צריך לחכות עד שאני אגיע. כי אתה הכין השם את ממלכתך. מה הכוונה? אם משמר ראית את מצוות השם, אז אתה בזה הזכות היה השם מכין מלכותך עד עולם. כלומר, אם היית מחכה, הזכות הזאת שהיית מחכה, הייתה עומדת לך שממלכותך הייתה מתקיימת לעולם. מוסיף כאן הרד"ק, נשכלת, כי כבר ראית מה שאמרתי לך ולישראל, הכל מתקיים. כלומר, למה עשית את הדבר הזה? הרי אתה ראית כבר בעבר שכל מה שאמרתי התקיים. ואתה כאילו האמנת שאבוא בזמני, כפרת בי ובנבואתי. כלומר, הראית שאתה לא מאמין שמה שאני אומר מתקיים. ולא שמרת את מצוות השם אלוקיך אשר ציווך על ידי, שאני אמרתי לך ולישראל בשמו, ולא תמרו את פי השם. הרי בפרק י"ב, פסוק י"ד, הזהרתי אתכם, אותך ואת עם ישראל, שלא תעזבו את מצוות השם. והנה אתה מרית את פיו, כי מה שאני אומר, אומר שמואל, מה שאני אומר בדבר הנבואה, פיו הוא דברו, כלומר זה דבר השם. ואני אמרתי לך שתאכל לי לעלות העולות. וכאשר לא עשית כן ופחדת כדבריך, הנה מרית את פי השם וסילקת ביטחונו מלבך. כי חשבת שלא תיוושע אתה וישראל אם תאכיל עוד. כלומר, אומר שמואל, בכך שאתה לא שמעת בקולי, הראית שיש לך חיסרון באמונה, חיסרון בביטחון, כי אתה היית חייב להתגבר על הפחד, למרות שאנשים ברחו ממך, היית צריך להתגבר ולחכות עד שאני אגיע. ואתה ממלכתך לא תקום, ביקש אדוני לו איש כלבבו ויצווהו אדוני לנגיד על עמו, כי לא שמרת את אשר ציווך אדוני. מפרש כאן רש"י, שכן אמר משה בתורה, לבלתי איסור מן המצווה ימין ושמאל למען יאריך ימים, על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. כלומר, התנאי שהמלכות תישאר בידי המלך, זה בתנאי שהוא לא שר ממצוות השם ימין ושמאל. אם שר, לא יאריך ימים. ואם תאמר לו על מצוות נביא נאמר, אלא למצוות התורה, ואם נגיד, אולי מה שהתורה אומרת, אם המלך יעבור על מצוות התורה, אז מלכותו לא תתקיים. אבל מי אמר שאם מלך לא שומע בכל נביא, הוא מאבד את מלכותו? מביא רש"י, הרי כבר נאמר, ולשמור את כל דברי התורה הזאת, ואחר כך מופיע שם בפסוק, לבלתי רום לבבו ולבלתי סור מן המצווה. אפילו ממצוות נביא. כלומר, דיקו מלשון התורה, שגם מלך שעבר על מצוות הנביא, לא זכאי להמשיך את מלכותו, ומלכותו תילקח ממנו. פסוק תתווה, ויעקום שמואל ויל מן הגלגל גבעת בנימין, ויבכות שאול את העם הנמצאים עמו כ600 איש. איפה כל הלוחמים שהיו לפני כן? אם כן, פרש הרד"ק, כאשר היה בגבע בנימין ופקד העם הנמצאים עמו, לא היו עמו אלא כ600 איש, כי נפץ העם מעליו. מציאות כל כך עגומה, שאפילו חיילי הקבע שהיו עם שאול, גם הם ברחו, ושאול נשאר מול הכוחות הגדולים של הפלישתים, רק עם 600 איש. ושאול ויונתן בנו והעם הנמצאים עמם יושבים בגבע בנימין, ופלישתים חנו במחמס. ויצא המשחית ממחנה פלישתים 3 ראשים, הראש אחד יפנה אל דרך חופרה, אל דרך שואל, והראש אחד יפנה דרך בית חורון, והראש אחד יפנה דרך הגבול הנשקף, אל גיא הצבועים המדברה. מפרש הרד"ק, מי זה המשחית? בני החיל הגיבורים, אוחזי חרבות ורמחים, כי הם המשחיתים. כלומר, הצבא הפלישתי מתחיל לנוע קדימה, והוא עולה בדרך 3 מקומות, וכדי לנהל את המערכה ב3 אזורים שונים, ועל ידי כך להקשות על שאול. פסוק י"ט, וחרש, כוונה אומן שעוסק בברזל, לא יימצא בכל ארץ ישראל, כי אמרו הפלישתים, פן יעשו העברים חרב או חנית. כלומר, בכל עם ישראל לא נמצא אומן שעוסק בברזל. ועל ידי כך, אנחנו לא נמצא כלי נשק עשויים מברזל ביד המחנה של שאול. וירדו כל ישראל הפלישתים ללטוש איש את מחרשתו ואת עטו ואת קרדומו ואת מחרשתו. לפרש רש"י, כשהיו ישראל צריכים לחרשי הברזל ללטוש עיתים וקרדומות ומחרשות, היו זקוקים לרד אל ארץ פלישתים. כלומר, שאם מישהו מעם ישראל היה זקוק לתקן את כלי העבודה שלו שעשוי מברזל, לא הייתה לו ברירה אלא לרדת לארץ פלישתים ושם לעסוק וללכת לאומנים הפלישתים שהם יטפלו ויתקנו את כלי העבודה שלו. והייתה הפצירה פיים למחרשות ולעיתים ולשלוש הקלשון ולקרדומים ולהציב הדורבן. מפרש המצודה דוד, מי שלא רצה לרדת למחנה הפלישתים היה לוטש בעצמו את המחרשות עם כלי הקרוי פצירה, שזה פיים, עשוי בהרבה פיות וחריצים ונוח ללטוש בו. כלומר, מי שלא רצה לרדת למחנה הפלישתים, היה מאלתר איזושהי פצירה, איזה כלי שאפשר לשייף איתו, ועל ידי כך, עם בעזרת הכלי הזה, הוא היה מתקן את כלי העבודה שלו. והיה ביום מלחמת, ולא נמצא חרב וחנית ביד כל עם אשר את שאול ואת יונתן, ותימצא לשאול יונתן בנו. איזה מציאות עגומה, שמול אותם כוחות אדירים, של הפלישתים נמצאים שאול ויונתן, שרק בידיהם יש חרב וחנית, ואילו לשאר הלוחמים יש כל מיני כלי נשק מאולתרים. פסוק כ' ג', ויצא מצב פלישתים אל מעבר מכמש. פרש הרד"ק, אם כן, המחנה הפלישתי מתחיל להתקדם, להתקרב אל הגבעה, אשר היו שם שאול ויונתן. כן? עם ישראל נמצא, אם כן, במציאות מאוד עגומה, מעט מאוד של לוחמים, אין בידם כלי נשק עשוי מברזל, והם אמורים להתמודד מול צבא גדול מאוד, ככל אשר על שפת הים לרוב, של מחנה הפלישתי. על תוצאות המלחמה אנחנו נקרא בפרק הבא.